השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם, שנה מבורכת, כמה טוב להיפגש עוד פעם אחרי כל ההפסקה הארוכה. ונתחיל שנה חדשה עם דברים טובים. כן, אני גם חיכיתי. בארצות הברית בניו יורק יש אישה, מה שנקרא שחורה, לא אומרים שחורה, קהת אור, אפרו-אמריקן זה נקרא היום, שעובדת, לא אומרים את המילים האלה, שעובדת כאחות רפואית. עכשיו היא הייתה עובדת בבית של הרבי מלובביץ'. בשנים האחרונות, בחיים של הרבנית, של הרבי, הרבנית חיה מושקה, אז היא הייתה חולה, היא שברה את הרגל, היו כמה בעיות, אז הייתה אחות שהייתה בה הרבה לעזור לה, לסייע לה מה שהיא צריכה. עכשיו מישהו מחבד הכיר אותה, והוא ראה אצל האחות הזאת מנהג מעניין. האחות הזאת לא הייתה שמה מטריה, לא הייתה לוקחת מטריה בגשם. גם כשהיא יוצאת מהבית לגשם זלעפות, נרטבת כולה, מגיעה זכותה, ספוגת מים, היא לא לוקחת מטריה. שואל אותה, למה אתה לוקחת מטריה? מאיפה המנהג הזה? אז היא אומרת, אני אספר לך, למדתי את זה מהרבי. פעם הרבנית של הרבי, ככה היא מספרת, הייתה מאושפזת בבית רפואה במנהטן. הרבי בא לבקר אותה בבית הרפואה. עכשיו, מהמכונית, עד הכניסה לבית הרפואה, היה גשם זלעפות, והרבי נכנס רטוב כולו. אז היא אומרת לו ככה, בחיוך, הייתה ככה קרובה, עובדת שם בבית, אז היא אומרת, בחיוך, רבא, אין לך כסף לקנות מטריה? אז הוא אומר לה, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא מוריד לי ברכה מהשמיים, ואני אעשה הפרדה ביני לבין הברכה, אני ארחיק ממנה את הברכה. גשם זה מזל. גשם זה ברכה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו נקרא פה כמה לשונות מהגמרא, איך הגמרא רואה רגעים של ירידת גשם. גשמים, אומרת הגמרא, זה כמו מתן תורה. גשמים זה זמן שהקדוש ברוך הוא זורק עלינו מזל, זורק עלינו ברכה, הכיס מתברך, האוויר מתברך, העולם מתרפא, זה רגעים של עת רצון. ממש רגעים של עת רצון, הגמרא תאמר, גשם זה זמן שמליצי יושר עומדים לפני הקדוש ברוך הוא וממליצים זכות לפני העולם, על העולם הזה. בואו נקרא בתענית, זה סוגיה ארוכה בתענית, עם הרבה מקורות, אני קיצרתי, תענית דף זין, דף ח', זה ארוך. גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. יום של גשם בעולם זה נחת לפני הקדוש ברוך הוא כמו היום שניתנה תורה. כמו שאז הקדוש ברוך הוא ירד למטה, עם הגשם הוא יורד למטה. גדול יום הגשמים שאפילו הישועה פרה ורבה בו. מסביר רש"י מה הכוונה שהישועה מתרבה בו, מליצי זכות נכנסים לפניו ביום הגשמים. זה שיורד גשם זה מראה שלמעלה יש שמחה. שעכשיו המליצי יושר נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא וממליצים יושר על העולם. גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו. ברכת הגשמים היא גם ברכת הפרנסה. יש אנשים שמכוונים מברך עלינו, מברך השנים, מכוונים על הפרנסה. למה? כי ברכת האדמה זה בעצם ברכת הפרנסה. פעם כולם היו חיים מהאדמה. כשהאדמה הייתה מתברכת, אז כולם היו בעצם מתברכים, היו אומרים, יהיה קיץ טוב, זמן שמחתנו, אנחנו נשמח בסוכות, כי יהיו פירות, תהיה תבואה, יהיה מה להכניס הביתה. אז כשהגשמים יורדים, זה הזמן שהכיס מתמלא. גדול יום הגשמים שאפילו גייסות פוסקים בו, המלחמות מפסיקות ביום הגשמים. גם למטה, יום הגשמים זה יום שמביא דברים טובים. אולי גם את האלת, הבני 13 שדוקרים בירושלים, אולי גם אותם יום הגשמים ירתיע. אבל יום הגשמים, אנחנו יודעים שאת הנאצים, איך ניצחו את התחילו לנצח את הנאצים? עם הקור הרוסי, הם נפלו שם, נפלו ברוסיה, ומבצע ברברוסה נפלו ברוסיה, וככה התחיל הניצחון על הנאצים. אז אומרת הגמרא, גדול יום הגשמים שאפילו המלחמות פוסקות בו, הגייסות פוסקות בו. אם כן, גשם זה זמן נפלא. גשם זה עת רצון, זה זמן שהקדוש ברוך הוא מחייך. למה אני אומר את זה עוד רגע? אבל לפני זה עוד מילה אחת על גשם, ולא על גשם אלא על מים. מים בכלל זה סמל לחסד. מים זה סמל לשפע, מים זה מעורר לפני הקדוש ברוך הוא רצון להשפיע. לכן, ביום הראשון של ראש השנה, מה עשינו? הלכנו כולנו פה, מאחורה לגן העיר, לתשליך. למה תשליך? בשנים האחרונות גם הספרדים עושים תשליך, למרות שבמקור זה מנהג אשכנזי. למה תשליך? מה כתוב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן? מה פתאום עניין של תשליך? אז גם כי הדגים לא שולטת בהם עין הרע, אבל זה לא בגלל הדגים, זה בגלל המים. כי מים הם סמל לחסד. נקרא סידור רבינו הזקן, אחר מנחה יום א' לראש השנה קודם שקיעת החמה, טוב לילך מחוץ לעיר אל באר המים או מעיין. למה? הוא לא מזכיר דגים. באר המים, יש גם דגים, אין הפקיחה, אבל גם המים, מה העניין? כי מים מורים על החסדים. מים זה סמל לשפע, זה סמל לחסד, זה סמל לרחבות, אז זה, שמה יש חסד. אז אתה הולך למידת החסד, למים, ומבקש, הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו חסד. נו, ולמה אני מקדים את כל זה? כדי לשאול. אז כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את העולם, כשהקדוש ברוך הוא ותמלא הארץ חמאס, העולם הזה מרגיז אותו, והעולם הזה מפסיק לתפקד, וכל אחד עושה מה שבא לו. אין דין ואין דיין, וגוזלים וחומסים, ולוקחים את הנשים, ולוקחים, או מפרקים משפחות. איך הקדוש ברוך הוא מחריב את העולם? עם גשם? עם מים? ככה נותנים עונש? אם אתה רוצה להחריב את העולם, יש לי פתרונות הרבה יותר טובים. תעשה רעידת אדמה. תביא פה איזה וחד רעידת אדמה, שכל העולם ירעד, הכל יקרוס למטה. כמו שעשית לקורח ובניו, תפתח את האדמה, תוריד את כל העולם למטה, מתחת לאדמה. איך נותנים עונש עם מים? מים זה חסד, מים זה אהבה, מים זה נתינה. למה הוא בוחר בעונש כזה? הנה, לא צריכים אותי. עוד שבועיים, הקדוש ברוך הוא ייתן עונש לסדום ועמורה. איך ייתן להם עונש? עם אש וגופרית. כזה חום וכזה אש, שהמקום נחרב. אני זה, אני מבין, עם אש נותנים עונש, עם גופרית נותנים עונש, עם רעידת אדמה נותנים עונש. זה סמל של גבורה, סמל של רעש. אבל מים? מים זה רגע של חיוך, זה רגע של חסד. מה פתאום הקדוש ברוך הוא מעניש את העולם במים? למה מכל העונשים בעולם הוא בוחר לחסות את העולם הזה עם מסות של מים, עד שהגשם, המים יגיע 15 אמה מעל ראשי הערים הגבוהים, לחסות את כל העולם הזה במים? עונש מוזר ומסתורי שלא חזר על עצמו יותר בהיסטוריה. מה העניין? למה אנחנו מדברים על זה? כי אני רוצה ללמוד מפה יסוד עצום, שנוגע לכל אבא ולכל אמא ולכל מחנך ולכל בוס ולכל אדם שחי בעולם הזה. תורת האנישה. איך נותנים עונש? כולנו צריכים לתת עונש. ורגע של עונש זה רגע מאוד מאוד קריטי. כי מצד אחד הוא יכול לבנות. אתה נותן עונש לילד, לתלמיד, אתה יכול לבנות אותו. אבל הרגע הזה גם יכול להחריב אותו. אם הוא לא יבין נכון, חלילה יש ילדים שעזבו את הבית בגלל עונש אחד יותר מדי. אבא נתן עונש לא מתאים, הילד פירש את זה שאבא לא אוהב אותו, והוא עזב את הבית. בשביל לתת עונש, זאת אומנות, אומנות האנישה. יש המון חוכמה בנתינת עונש. היום אנחנו רוצים ללמוד על פי החסדות, על פי הקבלה, איך נותנים עונש. יש לקדוש ברוך הוא טקטיקות. תכלית, זה גם נושא משפטי מאוד רחב, כמה שנספיק היום בכמה מילים לדבר עליו. מהי התכלית של האנישה? בשביל מה אתה נותן עונש? אנחנו נראה עוד מעט שיטת האנישה האזרחית, שיטה של הרמב״ם במורה נבוכים, שיטת האנישה החסידית. מה רוצים להשיג עם עונש? זה הכל נוגע לעניין הזה. ללמוד את זה מתוך העניין שהקדוש ברוך הוא מעניש את העולם, דווקא עם מים, דווקא עם חסד. מה הרעיון פה? עוד שאלה מאוד מאוד יפה, מעניין אותי אם למישהו יש רעיונות, אולי לך יהיה רעיון. אנחנו יודעים שהמים ירדו על העולם כמה זמן, מלמעלה? 40 יום ו-40 לילה. מה פתאום 40? מה אומר המספר 40? הקדוש ברוך הוא נותן לעולם אחר כך עוד 110 ימים, הם עלו מלמטה, מתאומות האדמה, בסך הכל 150 יום. אבל מלמעלה הם ירדו 40 יום. מה המשמעות של המספר 40? מאיפה אנחנו עוד מכירים את המספר 40? מקווה. מקווה זה 40 סאה. רגע, לפני. מקווה הכי קרוב מים, זה קרוב למים של מקווה. את אותה שאלה תשאל. מה המשמעות שמקווה צריך 40 סאה? 40 יקנו. אחר כך נחו גם במרקן. למה מקווה צריך 40 סאה ולא 80 ולא 200? יותר מזה, אתם אומרים בצדק. האמת היא שהמשמעות של המספר 40 היא הרבה יותר רחבה. הרבי אומר במקום אחר, לא קשור למבול, מדבר בקשר לתשובה, איגרת התשובה. הוא אומר, תשים לב דבר יפה. שלושת היסודות בחיים של יהודי, תורה, תפילה, תשובה, כולם קשורים עם המספר 40.
גם משה שעלה לארץ.
א', לפני משה, תורה. כתוב מתי אדם מתחיל להבין מה שהוא לומד. אדם לומד כל החיים, אבל מתי אפשר להתחיל להקשיב לו? מתי הוא מתחיל להבין? א', בין 40 לבינה. בין 40 הוא מתחיל להבין מה שהוא למד בגיל 0, ובכלל, אחרי 40 שנים קיים הדעת דרבי. אחרי 40 שנה, אחרי שלמדת אצל המורה, אתה מתחיל להבין מה שהוא דיבר. לוקח למוח 40 שנה כדי באמת לעכל דברים, לקלוט דברים, זה בעניין של תורה. תפילה, משה רבנו רוצה להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, כמה זמן הוא עולה? 40 יום ראשונים, גם שם הרבי אומר, 40 יום ראשונים הוא קיבל את התורה, את הלוחות. 40 יום שניים, תפילה, הוא התפלל לפני הקדוש ברוך הוא. 40 יום שלישיים, הוא פעל את התשובה, שסלחתי כדבריך. כולנו, כשרוצים לעשות תשובה בראש השנה, מה עושים? כמה זמן מתכוננים ליום כיפור? בעיקר הספרדים? 40 יום. החל מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, לומדים את זה ממשה רבינו, שעלה למעלה ל-40 יום, ב-40 יום השלישיים. זאת אומרת, גם תורה חודרת באדם אחרי 40 שנה, תפילה פועלת אחרי 40 יום, אנחנו מכירים את זה, יש כל מיני סגולות, זה עניינים, אדם שרוצה לפעול משהו, שיתענה 40 יום, שיתפלל 40 יום, יאמר את התהילים 40 יום, יש כל מיני סגולות סביב העניין של 40, שקשורים לתפילה, וגם תשובה. תשובה אמרנו, אדם מתכונן ליום הכיפורים במשך 40 יום. יש משהו עם המספר 40, מה? גילית, אל תגלה עוד. זה באמת קשור לעניין של תינוק, מה כתוב על תינוק? שצורת הזכר או הנקיבה, צורת הוולד, נקבעת אחרי 40 יום. פה באמת נמצאת הנקודה ולשם נגיע.
המילה אם זה 41, זאת אומרת, מילה אם. שתהיה אם ב-41 יום, אם זה 41 יום.
יפה מאוד, יופי. אני אחזור על זה עוד מעט שנגיע לזה בשיעור. מה? זיווג, מה כתוב?
קודם
יצירת הוולד שהוא נוצר, נכון? נכון, זה יפה, נכון.
40 שנה
במדבר, נדדו. אוקיי, אז באמת נגיע לעניין הזה.
אז אם ככה... איך אנחנו אומרים 40 יום לפני יצירת
הוולד,
זה קשור
לט"ו באב? שזה ט"ו באב זה לפני סוכות, זה לפני?
לא, זה לפני יום יצירת העולם.
יום יצירה לפני קפה, זה יפה מאוד, נכון? 40 יום, זה ט"ו באב, זה 40 יום לפני, נכון, ראיתי שהרבי מביא את זה פעם, לפני קפה באלול, לפני יום יצירת העולם. כן, אז ראיתי את זה פעם גם בשיחה. אז אנחנו שואלים מה משמעות המספר 40 שהיא חשובה מאוד ביהדות, היא גם יוצרת קשר של תורה, גם יוצרת אפקט של, היא יוצרת תפילה וגם יוצרת אפקט של תשובה, המקווה הוא ב-40. יותר מזה אמר הרבי דבר נפלא, המילים תורה, תפילה ותשובה מתחילים בתף, מה זה תף? זה 10 פעמים 40, השלמות של 10 זה השלמות, השלמות של המספר 40. אנחנו רואים פה איזשהו משחק עם המילה, איזושהי חשיבות של המספר 40 שמתחיל מהמבול. אז בואו נקרא. א', הכלי יקר, אני ממשיך עם הובאה מספר 1, כלי יקר ו' י' ז', מהו הטעם לדינם של דור המבול שטבעו במים? איזה מים? מים זה לא עונש. מים זה חסד. מים זה כשהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא זורק עלינו מים. מה הוא חונק את העולם עם מים? תחנוק את העולם עם רעידת אדמה. מים זה ניקיון, מים זה טהרה, אז מה פתאום נכנס המים פה למבול?
תורנים
שלה למים, יפה מאוד, יישר כוח, אז איך נכנס המים פה לכל העניין הזה? ב', ויהיה גשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. אומר הרבי בליקוטי שיחות חלק למתת עמוד 185 ואילך, אמרתי לא בקשר למבול, בעניין אחר, זה סתם חיבור שלי. המספר 40 מופיע לגבי תורה, תפילה ותשובה. לגבי התורה נאמר שאין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. איך יודעים את זה אגב? כי אחרי 40 שנה, שלפני שמשה נפרד מהם, אז הוא אמר, עכשיו אתם מתחילים להבין את מה שאני אומר, היום הזה, אחרי 40 שנה, נתן לכם השם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע, וזה אמרת, למה 40 שנה הם הסתובבו במדבר? כי אחרי 40 שנה מתחילים להבין אותו. ויש סוברים מהסיבה הזאת שאסור להורות הלכה עד גיל 40. יש גם מסורת שפעם אמרו שאסור ללמוד קבלה עד גיל 40. למה? אותו רעיון שמה? גיל 40, אדם מתחיל להתבשל. אדם מתחיל להתיישב, אדם מתחיל להבין מה שהוא קורא.
למה אדם ילמד?
מה, למה? לא מקפידים על מה? על זה שלא ילמדו...
אני לא מבין, עברתי בגלל.
אתה מבין, מבין. ספרים, אומרים שפעם, זה לא קשור אליך, תקח את זה ברוח ספורטיבית, אומרים שפעם היה בחורים שישבו בישיבה והתוועדו, לאחד היה יום הולדת גיל 18. אז הרב אומר לו, לחיים, בן 18 לחופה, הגיע הזמן. אז הוא אומר, נו, שאצל הרב יהיה בן 40 לבינה, יהיה אצלי בן 18 לחופה. אוקיי, לגבי התפילה נאמר, שמשה התפלל על ישראל 40 יום ולילה, זה אצל משה. לגבי התשובה נאמר שכל יהודי שב אל השם ב-40 ימים שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים, ולהעיר ששלוש העניינים הנ"ל מתחילים בעוטף, שהיא 10 פעמים 40, שלמות המספר 40. אם כבר מדברים, אני נזכר בעוד דבר שהרבי פעם דיבר, מתי אדם מתחיל לקלוט דברים? אתה יודע, לפעמים אתה אומר לבן אדם, אני רוצה לישון על זה לילה, מציעים לך הצעת עבודה, תן לי לישון על זה לילה. כמה זמן זה לישון על זה לילה? כמה לילות צריך בשביל לקלוט דבר? אז הרבי פעם אמר בבוקר הרביעי, אותו דבר, למה? איך אנחנו רואים? ראיה מפורשת מאברהם אבינו, והיא ביום השלישי, הקדוש ברוך הוא אמר לו היום, לעשות את העקדה, הלך לישון, קם למחרת ומי אותו יום ביום השלישי. זאת אומרת שביום הרביעי, בבוקר הרביעי, מאז שהוא קיבל את הציווי, הוא קלט מה הוא עושה. איך אנחנו יודעים? כי רש"י שמה אומר, למה הוא סחב אותו שלושה ימים? שלא יגידו שהמם אותו פתאום, שאברהם לא ידע מה שהוא עושה ושלח אותו לעקדה. הקדוש ברוך הוא אמר, תראו, הוא מתיישב בדעתו ובכל זאת הוא קטע ילד. ביום השלישי. אני רואה שביום השלישי שהוא היום הרביעי מאז שהוא קיבל את הציווי, אז הדברים מתיישבים בדעתו. אז הוא באמת קולט מה שהוא עושה, ואם הוא בכל זאת עושה את העקדה, הרבי אמר את זה, איפה רואים את זה עוד? בקורבן פסח. הוא אמר להם לקחת את הקורבן 4 ימים לפני שהיו צריכים לשחוט אותו. מי יהוד? שם רק לא, יש לי, אז בשיחה לא הבנתי, כי זה בעצם היום החמישי שם, אבל ככה רבי מנסח את זה ארבעה ימים, גם כן אותו דבר, אבל שם רואים שזה בעצם הבוקר החמישי, צריך לעיין שם יותר טוב בשיחה. כן.
אולי בגלל זה יצחק היה בן 37, לא יבין מה אבא שלו.
שלא יבין עדיין. והאי יעשה לעולה, הוא הרי ככה ניסה לסובב אותו, כן. אוקיי, נתחיל. אז אנחנו שואלים, מה הרעיון של המים ומה הרעיון של 40 שנה? כמה מילים על הרקע, מה שהלך שם בעולם, אומרים שסחורה ראשונה היא תמיד פגומה. סחורה ראשונה שיוצאת מהמפעל, זה ניסוי, זה פיילוט, זה גרסת הרצה. גם בעולם הזה שהקדוש ברוך הוא ברא, גם כדי הגרסה הראשונה ש... עליך? מה, ניסויים ראשונים?
לא, סבבה, הביטוח בין האדם והאישה.
יש על זה נכון, למה אלוקים ברא את האדם קודם ואחרי זה את האישה? קודם זה הטיוטה ואחרי זה הדבר האמיתי. אבל אני שמעתי פעם הסבר הפוך למה הוא ברא קודם את האדם ואחרי זה את האישה. הוא לא רצה מישהו שייתן לו עצות. אוקיי, נחזור רגע לענייננו. אז אלוקים בורא, אמרנו, הגרסה הראשונה של האנושות הייתה גרסת הרצה. אלוקים בורא את העולם, אבל זה לא מצליח. אחרי 1500 שנה, העולם מפסיק לתפקד. פשוט העולם התפרק. לא היו יכולים לחיות פה במקום. ותמלא הארץ חמס. מה זה ותמלא הארץ חמס? בעצם אשר רש"י אומר זה דבר אחד. לא היה אפשר לחיות פה. כל אחד עשה מה שבא לו. פשוט כל אחד עשה מה שבא לו. אין חוק, אין סדר. איש את רעהו חיים בלעור. אתה קנית מכונית, אני אוהב את המכונית, אני בא ולוקח אותה. סתם, בא, גונב אותה, כי בא לי, קני יותר חזק. אדם מתחתן עם אישה צעירה, נראה טוב, בא אחר, לוקח לו אותה. גזל, מה זה גזל? גזל זה אומר שכל אחד עושה מה שבא לו. עולם מופקר, איך החוכמה של התורה לצייר דבר כל כך רחב במילה אחת. מובא מספר 2, ותשחט הארץ לפני האלוקים. מה זה נקרא שהעולם הופך להיות מושחת? ותמלא הארץ? חמאס. כן, תרתי משמע, זה המילה הכי מגעילה שיש, חמאס. חמאס הפירוש הוא שכל אחד עושה... גם היום, כל אחד עושה... כל אחד עושה מה שבא לו. אני פעם שמעתי שהמילה חמאס זה ראשי תיבות של כל המחלוקות שיש בעולם. מה זה חמאס? חסידים, מתנגדים, אשכנזים, ספרדים. אוקיי, ותמלא הארץ, אבל זה החמאס האמיתי שלהם, עם אלף. מה? הלוואי וזה הכל המחלוקות, כן? לשם שמיים. אוקיי. כן, הם, זה מחלוקת שלי לשם שמיים. אוקיי, ותמלא הארץ חמאס, אומר רש"י, מה זה חמאס? לא נחתם דינם אלא על הגזל. הגזל, הדבר הזה ש... מה זה גזל? כל אחד עושה מה שבא לו. ראיתי משהו שקנית? קנית איזה שטיח? אני אוהב אותו, אני בא ולוקח. למה? ככה, כי אני יותר חזק ממך, כי אני יכול. שואל השפתי חכמים, מה זה הגזל? אנחנו הרי יודעים שהם חטאו בזנות. למה אז למה רש"י מדגיש דווקא את הגזל? איך יודעים? כי כתוב בתורה, השחית כל בשר דרכו על הארץ. מה זה לומדים? שהבשר השחית דרכו, שהייתה זנות. אומר שפתי חכמים, הבעיה לא הייתה עצם הזנות. זה עוד מילא, שגזלו את נשותיהם. שזה בא בצורה של גזל, שאני יותר חזק אז אני לוקח. העולם מתפרק, לא היה אפשר לתפקד פה. תבואו ותשאלו איפה השופטים? איפה ההנהגה? איפה המשטרה? נו, אז הם הובילו את הגזל. הם נתנו לאנשים דוגמה איך לגזול. מה התורה אמרה בסוף פרשת בראשית? בסוף ספר פרשת בראשית יש פסוק סתום, שהוא לא כל כך מובן. ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מה הסיפור פה? ויראו, א', מה זה בני האלוקים? בני האלוקים את בנות האדם. הגברים הם בני אלוקים, הנשים הם בנות אדם. מה זה? ב', ויראו בני האלוקים בנות אדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. בסדר, אז לקחו, כאילו מה... מה התורה רוצה לספר עם העניין הזה? ואם זה התורה מתחילה את כל הסיפור של המבול, שאז החידוש... אז יש שתי פירושים. רש"י אומר בפירוש ראשון, לא, הפירוש השני זה מה שאתה אומר. פירוש ראשון רש"י אומר, בני האלוקים זה בני השרים והשופטים. איך הדיינים נקראים בתורה? אלוקים. אלוקים לא תקלל. הדיינים הם השופטים של הקדוש ברוך הוא, הם עושים את הצדק, הם עושים את הדין, עליהם העולם עומד. אז בני האלוקים זה בני הדיינים והשופטים, הם לקחו את בנות האדם. מה הבעיה שבני השופטים התחתנו? אומר רש"י כי טובות הנה. מה זה טובות הנה? טובות כתוב שם בלי וב. טובות מלשון שמטיבים אותם. הם היו לוקחים את הבנות כשהיו מטיבים אותם. מתי מטיבים את הבנות? להיכנס לחופה. כשהיו, לפני שאישה נכנסת לחופה. אז מטיבים אותה שתראה יפה. ואז הגדול, ההגמון, כמו שהיה בזמן הרי חשמונאים, בזמן היוונים, הגדול היה בא ולוקח אותה אליו תחילה. אז מה התורה רוצה לספר עם בני האלוקים? עד כמה העולם נהיה מושחת? שאלה שאמונים על הדין, הם אלה שהובילו את השחיתות, הם אלה שהובילו את התפרקות היצרים, הם יראו את הדוגמה שהכל מותר. זה פירוש ראשון. פירוש שני הוא מה שאתה אמרת. ויראו בני האלוקים, אומר המדרש, ורש"י מביא את זה בקצרה, הכוונה היא באמת מלאכי שמיים. מלאכי שמיים ירדו לפה ולקחו את בנות האדם. מה הסיפור המוזר הזה? אז אנחנו יודעים שביום כיפור מקריבים שעיר לעזאזל. זה השיא של יום כיפור. לוקחים שני שעירים, אחד עולה להשם כקורבן, השני הולך אל ארץ גזרה, משלחים אותו על אחד הערים של ירושלים על צוק, והוא הולך לעזאזל. מה הסיפור הזה? אמצע יום כיפור, ואז כשעושים את זה, מגיע הנחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, וקורא הנס המופלא שהסרט האדום הופך ללבן, וזה הסמל שיהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. מה הסיפור הזה? מה זה עזאזל? מה אנחנו שולחים את השעיר? מה עזאזל עשה לנו? מה העניין הזה? אז יש דבר מופלא, גמרא אומרת ביום הסמך זין, וזה הכל מבוסס על הפרשה שלנו. עזאזל זה קיצור של שני מלאכים, עוזה ועזאל. מה שהיה, כשבני האדם התחילו לחטוא, הקדוש ברוך הוא היה עצוב, וינחם השם, הקדוש ברוך הוא התחרט על העולם שהוא ברא. באו אליו המלאכים, אמרו לו, ריבונו של עולם, מה אתה חושב, מה היה על המגרשים? מה היה על כל העולם שבנית? אנחנו נרד, נחיה פה. אומר הקדוש ברוך הוא, ואתם חושבים שאתם תרדו, יהיה משהו שונה? אתם לא מבינים שהעולם מקולקל, שהאווירה פה זה אווירה של זנות ושל חמאס ושל שיקגו, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. הם אומרים, תן לנו נרד. ירדו שני מלאכים למטה, עוזה ועזאל, ראו את בנות האדם כטובות הנה, רק ראו את הנשים, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, והתחילו להשתולל איתם גם הם. עוזה, חזר בתשובה אחר כך מה שהוא עשה, עזאל, הוא נשאר במרדו, אומר המדרש, והוא היצר שמסית את דבר עבירה. הוא עד היום היצר שיש בכל אדם לזנות, לדבר עבירה, זה אותו מלאך, אותו עזאל. אז כל שנה ביום כיפור, כשאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אנחנו מקריבים שעיר לעזאזל. אנחנו מנסים לחפר על החטאים של העוזה והעזאל האלו. של שני המלאכים האלה שהתחילו את כל הזנות של העולם. אז ולקחו בני האלוקים את בנות האדם, זה בא לתאר איזה אווירה של הפקרות הייתה פה. שאפילו מלאכים לא יכלו לחיות פה. כל אדם שרק היה יורד לעולם הזה, היה נשבע בהפקרות, בתאווה, בהיתר, בחגיגה הזאת, בחגיגת היצרים שכל אחד עושה מה שבא לו. אז זה לא סתם פסוק. זה בא להראות למה הקדוש ברוך הוא הבין שהעולם הזה לא יכול להתקיים. הוא חייב תיקון, הוא חייב ניתוח שורש. למה? כי אפילו מלאכים כבר לא יכולים לחיות בו. אז זה העניין שכשהם הגיעו לפה, זה כאילו, הם קיבלו יצר הרע. נתנו להם רעיונות ליצר הרע שלהם. אתה יודע מה אומרים בעל חטא? היינו אומרים, בעל חטא אמרנו ביום כיפור, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. מה זה חטא לפניך ביצר הרע? הרי כל החטאים הם ביצר הרע, אבל על חטא שחטא לפניך, יש חטא שהוא לא ביצר הרע? לא. אז אומרים אצל חסידים, על חטא שחטאנו לפניך, שהחטאנו את היצר הרע. אתה מכניס רעיונות ליצר הרע, אפילו אתה קם בבוקר, היצר הרע עוד ישן, הוא לא יודע, עוד לא יתעורר. אבל אתה הולך ומסתכל איפה שלא צריך, מאיר אותו, מכניס לו רעיונות. חטאנו לפניך שהחטאנו את היצר הרע, הורדנו אותו. מספרים שפעם חסידים אמרו לאיזה רבי פולני זקן, ביקשו ממנו ברכה שהיצר הרע לא ירדוף אחריהם. אז הוא אמר להם, זה בסדר, את בינתיים אתם רודפים אחריו. אוקיי, נחזור לענייננו. אז אם כן, העולם הגיע לכזה מקום שלא היה אפשר לחיות בו. אפילו מלאכים כבר לא יכול לחיות בו. אז הקדוש ברוך הוא החליט לפרק אותו. איך? דרך המים, ננסה להבין. לפני שנכנסים לעניין של המים, אני רוצה לומר עוד הערה אחת מאוד מאוד חשובה. בעיניי היא חשובה בצורה עצומה, כי יש לה באמת, לצערנו, משמעות לכל אחד מאיתנו. איך עולם מתקלקל בצורה כזאת? מאיפה זה מתחיל? מאיפה מתחיל דבר כזה? תחשבו על זה. אנשים שבאו לעולם אלף שנים אחרי הבריאה, זה אנשים שהיו קרובים לקדוש ברוך הוא יותר מאיתנו. טוב, אוקיי, יש ירידת הדורות, הם היו באלף הראשון, ספירת החסד, המבול כבר היה 1500 שנה, אבל הם חיו המון שנים, כל מספר השנים היה, היחס של הפרופוזוס לשנים היה אחר. אלה אנשים שנולדו קרוב מאוד לבריאה, עם כל הגילוי האלוקי שהיה כאן. איך? אז אתה אומר את הגמרא. מה אתה אומר את הגמרא? רוב טובה. אומרת הגמרא, דע לך שהדבר הכי מסוכן שקורה לאדם, שנהיה לו טוב. כשטוב לו, כשיש לו הכל, הוא מאבד רסן. אז הכל נהיה מותר לו. כי מי יגיד לו? כשטוב לי, אני נהיה מלך. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. במילים אחרות, מה שאומרת הגמרא, וזה דבר מאוד חשוב, לא על זה רציתי לדבר, רק הזכרתי זה כי אתה אמרת, אני רציתי לומר רעיון מאוד מאוד מיוחד, מהכלי יקר, אבל אני מזכיר גם את זה כי זה גמרא, ואתה אומר את זה. מה שהגמרא אומרת בעצם, שהחיים שלנו לא קלים. בארץ ישראל הם בטח לא קלים. ויותר קשים מאשר במדינות מסביב. למה זה ככה? אז יש דבר מאוד מאוד מיוחד שהרבי דיבר עליו כמה פעמים, גם בליקוטי שיחות חלק א' בהתחלה, הרבי מתחיל עם זה את הליקוטי שיחות, רעיון מאוד מאוד מיוחד. לא, זה בפרשת נוח נדמה לי. הרעיון הזה שהקושי שומר את האדם מאופק. זה שהוא כל הזמן צריך להתפלל, הוא כל הזמן צריך להילחם על הפרנסה שלו, הוא כל הזמן צריך להיאבק, זה מה שקצת שומר לו על האגו, שומר לו על תחושת השחרור. ברגע שהכל טוב, ברגע שהכל מותר, אז הוא מתפרק. וזאת הסיבה, רבי קשר את זה כמה פעמים, לזה שבארץ ישראל יותר קשה. ומה אנחנו רואים שיותר קשה? בעניין הגשמים. בכל המדינות מסביב אין בעיות של גשם. לא במצרים, לא בסוריה, לא בלבנון. בארץ ישראל יש בעיה של גשם. למה? כי פה בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא כל הזמן שומר אותנו ככה מאופקים. כי עוד שאנחנו יקרים לו, אנחנו חשובים לו, צריכים להיות אור לגויים, צריכים להיות דוגמה לכולם, אז הוא כל הזמן שומר אותנו שנתפלל, שנדע איפה אנחנו נמצאים, שלא יהיה טוב מדי. כי כשטוב מדי, טוב מדי זה דבר מאוד מסוכן. כשאדם מאבד את המתחרים כבר, שהוא כבר, אין לו כבר תחרות, אז זה לא טוב לו. הוא יורד, הוא מאבד את הזה. זה הרעיון של רוב טובה, אכפת לך, אני אקרא את זה בגמרא, סנהדרין קופחת, מובן מספר 3. נכון, הנה ברוסיה הייתה מסירות נפש, היה מאבק, מגיעים לאמריקה, נכון? נכון, אותו רעיון, יש הכוח באמת, נכון? תנו רבנן, סנהדרין קופחת, דור המבול לא נתגעו, איך קוראת להם כזאת ירידה בשביל רוב טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא? בדור ההוא היה הכל. הם חיו 1,000 שנים, הם היו יפים, הם היו בריאים, איך התורה מתארת אותם? נפילים. מה זה? הם היו גוליברים, היה להם כל מה שהם צריכים, היה פרנסה בשפע, היה גשמים בשפע. וכשאתה לא צריך לדאוג, אז מה נשאר? להתפרע. מה? לעשות סטויות. אם אתה לא דואג לשום דבר, כי אתה הבן של הגביר, ויש לך את האוטו ליד הבית, ואתה לא צריך לעבוד, יש בכרטיס אשראי, יש כמה כסף שאתה צריך, מה נשאר? לעשות סטויות. תובנה שנייה, תובנה של הכלי יקר, שאלנו, איך זה קורה? איך אנשים, יצורי כפיו של הקדוש ברוך הוא, 1,000 ראשון, 1,000 שני של הבריאה, כזה אור אלוקי, איך אנשים נופלים כל כך? אומר הכלי יקר, רעיון עצום, לא פחות. הוא אומר, כל החטאים הגדולים מתחילים מפעם אחת. מה היה? הייתה להם טעות. הם לא הבינו את היצר הפסיכולוגי של האדם, איך הוא עובד. אדם רצה אישה מסוימת. אסור לו, היא נשואה, יש את איש. אבל הוא בוער, הוא רוצה אותה. במקום להגיד לעצמו, אסור, מה הוא אמר? אני אעשה את זה פעם אחת וירגע. זו הייתה הטעות שלהם. הם חשבו שנרגעים אחרי פעם אחת. מה הם לא ידעו? מה שהגמרא אומרת, עבר קטן ישנו באדם, מרעיבו, סביע, מסביעו, רעב. כשאתה מסביע אותו, הוא נהיה יותר רעב. אותו דבר אומר הכלי יקר גם עם כסף. בן אדם ראה שהשכן קנה שטיח, הוא רוצה את השטיח. אבל אסור, אבל הוא רוצה. אז מה הוא אמר? אני אגנוב לו פעם אחת וזהו, ויותר אני לא ארצה, לא אקח יותר אנשים. הוא לא ידע שאוהב כסף, לא יסבע כסף. ברגע שאתה פעם אחת גונב, אתה נדבק ביצר הזה והרבה פעמים גונב. שקר אחד תמיד יביא שקר שני. הטעות הזאת שהייתה להם, התפיסה הזאת על יצר האדם שמסביעו רעב, אם אתה חוטא פעם אחת אתה רוצה לחטוא פעם שנייה ונהיה רעב יותר, את זה הם לא ידעו. אז הם התחילו מפעם אחת, אני אגזול פעם אחת את האישה ויהיה רגוע. זה הכניס אותם לטירוף של עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
הכלי הקשה
הם לא יודעים שזה יש יישוב העולם, יש 7 מצוות בני נוח שהם היו מחויבים. אדם הראשון הצטווה ב6 מצוות. אחת מהמצוות זה דינים. לקיים, להקים בתי דין, מה העניין של בתי הדין? להקפיד על יישובו של עולם, שהעולם מתפקד. א' ב' של עולם, עולם שמתפקד, זה שלי שלי ושלך שלך. זה א' ב' של עולם מתפקד, שיש קניינים. זה כבר אדם הראשון צובה בזה. זה עוד 7 מצוות בני נוח, כי נוח קיבל את השביעית, אבל אדם הראשון כבר צובה בזה. הם עברו על יישובו של עולם, הם החריבו את העולם. שלי שלי, שלך שלך, זה מינימום. אם כן, נקרא את הכלי יקר, זה רעיון כל כך יפה, ויש לו כל כך הרבה משמעות, כמה אנחנו נופלים בזה הרבה פעמים. דבר שהוא אסור, הוא אסור. אי אפשר להרגיע איסור עם נפילה אחת, עם נפילה של פעם אחת. כי נפילה של פעם אחת רק תגביר את התאווה, ורק תגביר את חוסר השליטה, כי כבר יש לך את זה על השפתיים. אתה מכיר כבר את הטעם של הסיגריה על השפתיים, זה כבר פי 10 יותר קשה לפרוש מזה. הכלי יקר לא מזכיר את זה, אבל זה הזכיר לי את הגמרא שאומרת דבר קשה מאוד על דוד המלך. למה דוד, איך דוד חטא בבת שבע? איך זה קרה לו דבר כזה? אדם נגיע לכזה חוסר שליטה בפשט. טוב, הגמרא אומרת את זה, לא צריך להתנצל בשמה. בסנהדרין ק"ז, מה הגמרא אומרת? שדוד הייתה לו טעות בעניין הזה. מה עשה דוד? דוד היה משמש מיטתו בבוקר, היה אומר, ככה אני כל היום, התאווה תמות, לא תהיה לי תאווה כל היום, אני נפגש עם קדושים, רואה נשים, לא תהיה לי תאווה. אבל מה הוא לא ידע? שמסביעו רעב, שאם אתה עושה את זה בבוקר, אתה כל היום חושב על זה. זו הייתה הטעות שלו. אז במילא זה מה שהביא אותו, זה ממש מזכיר את מה שהכלי יקר אומר לגבי, נקרא הכלי יקר ו-ה, וירא השם כי רבה ראת האדם, במובן מספר 3, אומר הכלי יקר, מה זה רבה ראת האדם? הוא אומר, פה נמצא כל הסוד. איך זה קרה? כי תאוות האדם היא מתרבה. רבה ראת האדם היא לשון מתרבה. ראת האדם היא כל הזמן מתרבה. לפי שחטאו בזנות, ואותה תאווה רבה והולכת תמיד ולא יסבע לעולם. כי אמרם ז"ל, בסוכה נ"ב, עבר קטן ישנו באדם, משביעו רעב. הם חשבו, נעשה פעם אחת ונגמור עם זה. לא ידעו שככה נופלים לתוך זה יותר ויותר ויותר. עבירה גוררת עבירה, בדיוק. וכן חטוא, הוא מסביר את הסיבה הפסיכולוגית שהעבירה גוררת עבירה, למה? כי כשאתה נכנס לתוך זה, אז אתה עם על השפתיים, זה כבר לא יכול לצאת מזה. וכן חטוא בגזל ואוהב, אותו דבר, היה עם גזל. אמרו, אנחנו נגזול רק פעם אחת, יהיה לי את מה להרוויח את החודש, ואני יותר לא אגזול. מה הוא לא ידע? שאין דבר כזה יותר לא אגזול. למה? כי כסף אף פעם לא מספיק. אוהב חמאס, ואוהב חמאס וכסף, לא יסבע כסף. אין דבר כזה שיהיה לי מה לתת לילדים וזה יספיק לי. אתה תרצה פעמיים. אומרים ככה אומרים שנפוליון אמר, טוב, גם אם נפוליון לא אמר, אז אדם חכם אחר אמר, שהוא ניסה את כל המקצועות בעולם, חוץ מלפשוט יד. למה? הוא אמר, כי זה ממכר. ככה, כי זה ממכר, הוא אמר. אז אוהב חמאס וכסף, לא יסבע כסף, אלא תאוותו רבה והולכת תמיד. זה נפילות גדולות, מתחילות עם נפילות קטנות. עם פעם אחת של, אני רק אקח בשביל להביא לילדים שיהיה להם מיץ על השולחן, זה כבר נהיה מיץ, ואחרי זה דג מלוח, ואחרי זה זה, ואחרי זה זה, ועד שאתה לא מפסיק אף פעם לגנוב. זו תובנה יפה מאוד, זה מה שהביא את כל ההתמוטטות הגדולה של העולם. אוקיי.
כתוב לרושמן, כל אחד, כל שיש לו 100, רוצה 200, מי שיש לו 200,
רוצה 400. 400, זה הטבע החמדנות, שלא נגמר אף פעם לאדם, נכון? זה גם קשור מהטבע החמדנות.
זה היצר רע, שחזור
בו. ספרים על איזה צדיק אחד שהלך פעם לקנות ספר, עם התלמידים שלו, לקנות ספר קודש. הוא נכנס לחנות ספרים, והוא שואל את המוכר כמה זה עולה. המוכר אומר לו, 6 זהובים, 5 זהובים, 6, 5. בסוף הוא נכנע ונתן לו 6 זהובים. יוצא החוצה, אומרים התלמידים, רבי, זה לא יפה, אדם מכובד כמוך, רב עם המוכר על מטבע אחד. אומר לו, אני מכיר את בני אדם. אם הייתי נותן לו מיד 6 זהובים, הוא אומר, אוי, למה לא ביקשתי 7? הרבי הזה הוא רבי שלא מתווכח. התווכחתי איתו כמה פעמים, שירגיש שהוא ניצח, שהוא השיג את המקסימום שהוא יכול. אוקיי. נחזור לענייננו, אנחנו שואלים, הקדוש ברוך הוא כועס, למה במים ולמה 40 יום, מה הרעיון? אז נתחיל מהפשט ואחר כך נגיד רעיון מאוד עמוק, מאוד רעיון, רעיון חסידי קבלי. מהפשט, למה מים? אז קודם כל, מהי תכלית האנישה? כשעומד גנב לפני שופט, שופט צריך לגזור עכשיו, כמה להכניס אותו לכלא? מה המטרה של העונש? למה? בן אדם הזה מסכן, מספיק שהוא גנב, למה צריכים עכשיו לשלוח אותו לכלא ל-20 שנה? תסביר לי, מה פירוש חינוך? אז לפני התיקון, אתה כבר מדבר כמו חסיד, לא כמו יהודי. מדברים מהפשט, כי אנחנו נראה גם תובנות אחרות, נראה את המורה נבוכים. בעולם, אם תשאל עורך דין, שופט, קראתי הרבה, חיפשתי חומר על זה, במשפט הסקולרי האזרחי, למה נותנים עונש? עונש לא נועד לחינוך. הגנב לא מעניין אותנו. הגנב הזה שימק בכלא. עונש נועד להרתעה. כי מה אנחנו פוחדים? אנחנו פוחדים שמה שקורה עכשיו בירושלים, ברגע שרוצח אחד הצליח ובא לרצוח, והצליח, יוצאים כל העכברים מהכלים, כולם יעשו את זה. ברגע שאדם אחד גנב והצליח לשדוד בנק וביום אחד הפך להיות מיליונר, מה אני פוחד? שכולם יחקו אותו. מה מוטל עליי כחברה? להרתיע. לגרום לאנשים לא לחכות אותו, או בלשון אחרת שזה אותו דבר, להביע סלידה מהמעשה שלו. להראות שהמעשה הזה לא קיים, לא רלוונטי, לא מתקבל בין בני אנוש ובני תרבות. אז זה הדבר הראשון. אמרת לחנך? לא, לא מעניין אותי הגנב הזה. שאל שופט, לחנך אותו? אגיד לחנך זה מטרה אחרונה באנישה. קודם כל אני צריך להרתיע, להראות שהבן אדם הזה לא קביל. זה מטרה ראשונה, פשוט להרתיע. זאת, אגב, אני גם נראה את זה במורה נבוכים, רעיון מאוד יפה שכתוב במורה נבוכים. המורה נבוכים, אני קורא במובאה מספר 5, אני מדלק את השורה הראשונה, מורה נבוכים חלק ג' פרק ממאלף, הרמב״ם נותן פה תובנה מדהימה, זה מאוד מאוד ארוך, אני העתקתי את זה רק בקצרה. הרמב״ם אומר, לפי מה קובעים את רף האנישה? עומד שופט ומתלבט, עומד מחוקק ומתלבט, כמה לתת על רצח? כמה לתת על גניבה? או לפעמים, האם לוותר על חטא מסוים? לפי מה אתה מחליט כמה? את רף האנישה? אומר הרמב״ם, יש 4 מדדים שעל פיהם אני מחליט. מה משותף לכולם? ההרתעה. כמה אני צריך להרתיע מפני העבירה הזאת? מורה נבוכים חלק ג' פרק מ"א. גודל העונש, אומר הרמב״ם, תלוי ב4 גורמים. חומר העבירה. כמה זאת עבירה חמורה, התוצאה שלה. כן? רצח. זה לא כמו, זה יותר חמור מלגנוב. לגנוב זה יותר חמור מסתם להקות בן אדם, הקעה קלה. החומר של העבירה, ריבוי מציאותה. כמה זאת עבירה פופולרית? כמה, אם זה הדור פרוץ, אז צריך להחמיר הרבה יותר אם כולם עושים את זה. צריך להחמיר עם זה הרבה יותר כדי לקעקע את העבירה הזאת. גודל ההעזה, ההעזה אומר הרמב״ם, ראיתי במפרשים, הפיתוי. יש עבירות שמאוד מפתה לחטוא אותם. יש עבירות שרק משוגעים חוטאים אותם. יש עבירות שכולם רוצים לחטוא אותם. וקלות עשייתה. וככל שהעבירות האלה הן יותר קלות, יותר מפתות, יותר חמורות, יותר פופולריות, ככה יותר צריך להעניש. למה? כי מה הרמב״ם סובר את התובנה הזאת שמקובלת גם במשפט האזרחי? העונש נועד להרתיע. העונש נועד להביע סלידה מהמעשה. אז החוטא לא מעניין אותי. אם יש לי פה גנב, הוא לא מעניין אותי עכשיו. אני צריך לחשוב מה יגידו בטלוויזיה. איך זה יצטלם בעיתונים? מה אנשים ילמדו מהמעשה שלו? להרתיע מפניו. זאת תובנה אחת ביחס לעונש. אבל אצל חסידים מדברים בכלל על תובנה אחרת. מה העונש נועד? וזאת תהיה הקדמה יפה מאוד לנושא של המבול. לפני התובנה החסידית אני רוצה לומר שני הסברים מאוד יפים שראיתי. לא בספרי חסידות, אבל מאוד יפים. למה במים? הסבר אחד יפה. הרבי חיים ויטל מביא בתחילת שערי קדושה, וזה גם אדמור הזקן מביא את זה בתחילת פרק א' בתניא, שהמים מצמיחים כל מיני תענוג. מאיפה יש באדם את התשוקה להתענג? התשוקה ליהנות, התשוקה לחוות את החיים הטובים. מאיפה זה בא? אומר אדמור הזקן, מביא את זה מרבי חיים ויטל, מהאריזל בעצם, זה בא מיסוד המים שבאדם. למה? אז כתוב, ידוע שהאדם מורכב מארבעה יסודות. אש, רוח, מים, עפר, הגוף שלנו, הנפש שלנו, מורכבים מארבעה יסודות. יסוד האש גורם לנו להתעצבן, כן? אדם מעצבן אותך, אתה מתנפח. מאיפה זה בא? יסוד האש שבתוכך. יסוד הרוח, מה גורם לנו? להתפאר, להשוויץ, לבלבל במוח, לפאר את עצמנו. יסוד הרוח. יסוד האפר, מה גורם לנו? נמיכות, דיכאון, מלנכוליה. זה יסוד האפר. יסוד המים גורם לנו לרצות להתענג, ליהנות. אולי זאת הסיבה שבתי המלון הטובים בעולם, איפה הם נמצאים? ליד הים, ליד המים. כנראה שכשאתה רואה מים, אז זה מפתח בך את יצר התאווה, את יצר התענוג, את הרצון להתענג, את הרצון להרגיש את עצמך, את הרצון לפנק את עצמך. המים, יסוד המים, כך כתוב בספרי קבלה, ואדמור הזה כן מביא את זה בפרק א' בתניא, המים מצמיחים כל מיני תענוג. ומילא הקדוש ברוך הוא מעניש אותם במים. הם חטאו בזנות, למה? כי כנראה שאצלם תאוות המים, היה יותר מדי מים בדם. תאוות המים פעלה שעות נוספות. אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותם חזרה במים. חונק אותם חזרה עם מים. זה הסבר, לא ראיתי אותו בספר חסידי, שמעתי אותו פעם איזה דרשן. הסבר שכתוב בכלי יקר במפורש, כן, העתקתי אותו פה מאוד יפה, אומר, זה העונש שהגיע להם. פשוט שהגיע להם, למה? הם חטאו בזנות, מה העונש של מי שחוטא עם אשת איש? חנק. אז הקדוש ברוך הוא חנק אותם ממים. במקום לחנוק אותם עם חבל, חנק אותם ממים, הציף את העולם במים, חנק אותם, כי זה העונש של אשת איש, זה העונש של מי שבא על אשת איש. גם הוא אומר, דבר מאוד יפה, הוא אומר גם מבחינה סמלית, הוא אומר המים התאימו למה שהם חטאו. למה? הם חטאו, אמרנו, בגזל וזנות. הזנות זה חנק, זה היה המים. הם חטאו גם בגזל, הוא אומר רק ליקר דבר מאוד יפה. מה זה גזל? גזל כל אחד נכנס לרשות של חברו. אני יש לי את הבית שלי עם גדר חי שמקיפה אותו, לא מספיק לי, אני נכנס אליך הביתה. הוא אומר, זה גם מה שהמים עושים. בדרך הטבע, טיפות יורדות, לכל אחד יש את המקום שלה. אבל כשיש גשם חזק, כל טיפה נכנסת השנייה, אחת לתוך השנייה. אז זה היה משל למה שהם עשו. הם נכנסו אחד לחיים של השני עם הגזלות שלהם והניאופים, כל אחד בתוך החיים של השני. אז גם הקדוש ברוך הוא נתן להם מים, שהמים, הטיפות של המים נכנסים אחד לשני. אגב, גם המים זוחלים מחצר לחצר. כשהמים מתחילים אצלי, הם יגיעו אליך לחצר. זה סימבול למה שהם חטאו. זה הזכיר את החטא שלהם. ארבע, כלי יקר ו-י"ז, דינם של תור המבול במים, בעבור שחטאו בגילוי עריות והבעל אשת איש מיתתו בחנק. ולכן דינו שיתבעו, מה הכוונה? יחנקו במים. מגיע לאשת איש חנק, אז קיבלו חנק במים. וגם חטאו בגזל, וכל גוזל נכנס לתוך תחום חברו, ולכן דין הוא להביא עליהם שטף מים רבים, שכל טיפה נוגעת בחברתה ונכנס לתוך גבולה. אוקיי. אבל אנחנו רוצים ללכת למקום חסידי. אמרנו, עונש לא נועד לנקמה, עונש לא נועד להרתעה, לעונש יש סיבה אחרת. וזה תובנה מאוד מאוד חשובה של כל אבא וכל אמא לחיים שלהם ולכל מורה לחיים. עונש, כמו שאמרת, נועד לחנך את הבן אדם. אנחנו לא מסתכלים על העולם הגדול, מה יכתבו בעיתונים. אנחנו מסתכלים רק עליו, רק על החוטא. מנסים לחשוב איך לתקן אותו. הוא נפל לתוך בעיה, איך לתקן אותו, ולפעמים אי אפשר לתקן אותו, צריך להרוג אותו. העונש לא מוות. המוות יחפר עליו. איך לחפר עליו? זה ינקה את הנפש שלו. כדי להבין את העניין, אני רוצה לספר סיפור מאוד יפה בגמרא. הגמרא מספרת סיפור יפה יפה על רבי מאיר וברוריה. ברכות, מסכת ברכות בהתחלה. לרבי מאיר הייתה אישה מאוד חכמה שקראו לה ברוריה, כולם יודעים, הבת של רבי חנינא בן תרדיון. כן, ברוריה הייתה אישה חכמה, הבת של רבי חנינא בן תרדיון, שהיו לה הרבה אמרות חכמות. ופעם היא העמידה את רבי מאיר במקום, יותר מפעם. אז זה אחת הפעמים שהיא העמידה את רבי מאיר במקום. לרבי מאיר היו שכנים בריונים שהציקו לו. באים בלילות, עושים חרקות, בשבת, עושים רעש, התעצבן, זורקים לו דברים, מים מהחלונות. אומר, לא יכול לחיות איתם יותר כבר. כנראה שבאמת הם הקדישו את השיער, והוא הרים את העיניים ואמר, ריבונו של עולם, אם אתה אוהב אותי, קח אותם. אם אני חשוב לפניך, שלא יוציאו שנתם את כל החבורה הזאת, תדרוס כבר, תגמור איתם. אומרת לו, ברוריה, מאיר אישי נעלם ממך פסוק בספר תהילים. מה אומר דוד המלך? איתם הוא חטאים מן הארץ. לא חוטאים מן הארץ. דוד המלך לא מבקש שהחוטאים ימותו, הוא מבקש שהחטאים ילכו מהם. אומר רבי מאיר הצודקת, ואז היא ממשיכה ואומרת, מה זה רשעים עוד אינם? מה הוא מוסיף? אם איתם הוא חטאים זה שהחוטאים ילכו, שהם לא יהיו רשעים יותר, שהם יהיו צדיקים. את הרשע תיקח מהעולם, לא את האנשים. את הרשע תיקח. אומר רבי מאיר, וואלה, הצודקת, בקש סליחה, מרים תלם, ריבונו של עולם, התפילה שלי הקודמת תמחוק, במקום זה תחזיר אותם בתשובה. ועד סוף השנה הם חזרו כל החבורה הזאת, מצאו איזו ישיבה בירושלים, כולם הלכו, חזרו בתשובה. מה הוויכוח בין רבי מאיר לזה? רבי מאיר סובר שעונש נועד לגמול, לנקמה, להרתעה. אז הוא אומר, יאללה, תגמור עם החבורה הזאת כבר, צריך להרוג אותם. אומרת לו, ברוריה, רבי מאיר, אתה לא חסיד. זה לא עונש לפי החסידות. עונש נועד לתקן את האנשים. אז למה להרוג אותם? תתפלל עליהם שהם ימצאו את הדרך, שימצאו איזה רב טוב, שיחזירו אותם בתשובה ויתקנו את מעשיהם. עונש נועד לתקן את הבן אדם, איך אנחנו יודעים? אומר הרבי, האמת היא שזה כתוב במפורש בגמרא, בתנ"ך. הסיפור עם חנן בן כרמי. סיפור מזעזע. עם ישראל נכנס לארץ, איזה ניסים, חומות יריחו, נפלו, הלוואי עלינו כאלה חיים, הכל הלך להם. החומות האדירות של ארץ ישראל נפלו, הכל היה טוב. ואז מתחילות צרות, מתחילה מגפה. אנשים מתים, אנשים חשובים, מתים בזה אחר זה, 30 מכמה אנשים. יהושע בן נון מנהיג בתחילת דרכו. חודש, בסך הכל חודש הוא מחליף את משה רבינו הברוך, מה הוא עושה עכשיו? אנשים מתים. זה מבחן מנהיגות ראשון, כולם מצפים לראות, האם הוא גדול כמו משה או לא גדול כמו משה. אז הוא פונה לקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם, הבטחת שתהיה איתי, תעזור לי, מה אני עושה? איך אני עוצר את המגפה? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מישהו חטא, מישהו לקח מהחרם. היה איסור לקחת מהשלל של יריחו, מישהו לקח איזה אדרת, עשה לילדים שלו, שם קישט להם את הבית עם השטיחים, מיריחו. אומר יהושע, ריבונו של עולם, מי זה? איך אני אמצא אותו? אומר הקדוש ברוך הוא, וכי דילטור אני? למה, מה אני שטינקר? מה אני מלשן? תעשה גורל ותגלט את הבן אדם. אני לא מדבר לשון הרע, גם הקדוש ברוך הוא לא מדבר לשון הרע. תמצא לך את המלשן, תמצא לך את הפושע. מטיל יהושע גורלות ומגיע לאחן בן כרמי. אוקיי, אחן מודה בזה, עכשיו קצת לעונש, צריך להרוג אותו. למה? כי בגללו מתו אנשים, מגיע לו עונש מוות. יהושע נפרד ממנו בארבע מילים מאוד קשות. יאחרך השם ביום הזה. שואלת הגמרא, מה זה יאחרך השם ביום הזה? ככה אתה נפרד הולך למות? פרד ממנו יפה, ברור לו מיטה יפה, תן לו חיבור, ככה אתה נפרד ממנו? אומרת הגמרא, יהושע עודד אותו בזה. הוא אמר לו, יאחרך השם ביום הזה. ביום הזה אתה אחור, אבל לי אתה אחור לעולם הבא. יהושע אומר לו, דע לך שהמוות הזה ינקה לך את הנפש. אתה עברת אבון כזה נורא, שבגללו מתו כמה אנשים, אתה אמור להגיע למעלה, ישרפו אותך באש הגיהנום. אבל לא, המוות הוא כפרה. המוות הזה יתקן לך את הנפש, ויעלה אותך למעלה, ייקחו אותך ישר לגן עדן, כי כבר קיבלת את העונש שלך בעולם הזה. אומר הרבי, זה היסוד של הנישה על פי היהדות. זה לא הרתעה לאחרים, לא משתמשים בו כדי לעשות בית ספר. זה לא גמול, זה לא נקמה. זה הדרך לנקות את החוטא, להחזיר אותו למוטב. אני אגיד את זה על זה עוד דוגמה מאוד יפה שהרבי פעם הביא. הוא אמר, איפה רואים את זה? בגלוי בתורה, שעונש נועד לטובת החוטא. לא בשביל לנקום בו, אלא לשפר אותו, לתקן אותו, לחנך אותו, כמו שאמרת. לשקם אותו, כמו שקוראים לזה היום. הביא לזה הרבי ראיה מפורשת מהתורה. יש בתורה עונש מאוד קשה. לא יפה, לא אסתטי. העונש של המצורע. אדם דיבר לשון הרע, מצורע אותיות מוציא שם רע, הלך, ריחל על כולם, קורה דבר מאוד לא יפה. הגוף שלו מתמלא בנגעים, ומבודדים אותו, מוצאים אותו מחוץ למחנה, הוא יושב שם לבד, מכריזים עליו תמי תמי יקרא, כולם יודעים שהוא חטא, זה מצב מאוד לא נעים. זה יפה, התורת חסד, ככה מתנהגים לבן אדם. אז מה הרבי הסביר, הוא דייק את זה מהרמב״ם, בסוף הלכות הוא מצרת, אומר הרמב״ם דבר נפלא. זה לא ביש, זה לא נגד האדם, זה בדיוק, זה מוסד גמילה. הבן אדם הזה, מה הבעיה שלו? הוא כל הזמן מדבר, הוא כל הזמן צריך אנשים לדבר איתם. יש לו גם חבורה של רחלנים שאיתה הוא מדבר, נכון? הוא לא מדבר עם הצדיקים, הוא לא מדבר עם משה רבינו, הוא מדבר עם הרחלנים. מה עושים לו? מבודדים אותו. מוציאים אותו מחבורת הרחלנים, מושיבים אותו לבד שאין לו עם מי לדבר. ואז הוא יושב יום אחד ושותק. יום שני ושותק. יום שלישי ושותק. אמר לי, אחרי 4-5 ימים שהוא שותק, הוא אומר, וואלה, אפשר לחיות גם בלי רחילות. אפשר, יש עוד דברים בחיים. יש לי אישה, יש לי ילדים. מתי התעניינתי בהם, מתי בדקתי בקורא, אם הילדים לומדים בבית ספר, מה עם התעודות שלהם, מה נשמע? פשוט זה מוסד גמילה להרחיק אותו ממקום הפשע. אומר הרבי, פה אנחנו רואים תזריע מצורע, שהצרת נועדה להזריע, נועדה ליצור חיים חדשים. היא לא נועדה לנקום בו, היא לא נועדה להרתיע. לא עושים עליו בית ספר בשביל אחרים. היא נועדה לחנך אותו מחדש. אם כן, זה יסוד חסידי גדול מאוד שחוזר על עצמו הרבה מקומות, כמו שאמרה ברוריה. לא איתנו חוטאים, איתנו חטאים. אנחנו רוצים לתקן את החוטא, ולכן נותנים לו את העונש. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, בואו נבין את המבול. למה המבול היה במים? הקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את העולם הזה. איך הוא יתקן אותו? הוא מציף אותו במים. למה הוא מציף אותו במים? הוא מחזיר אותו לנקודת ההתחלה. מה העולם היה בהתחלה? מה קראנו פסוק ראשון, פסוק שני בפרשת בראשית? לא, בארץ הטוב ובואו, ומה המשך? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא דבר ראשון ברא מים. זה הדבר הראשון שהיה. כל העולם כולו היה מוצף מים. ואז הוא בא ומה עשה? הפריד בין מים העליונים למים התחתונים, ויצר ביניהם שקע את כדור הארץ ואת האטמוספירה. למעלה מים, למטה מים, רקיע, האדמה, ובתוך זה יצר את הזה. אז מה בהתחלה? מים. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי לתקן את העולם הזה? ממלא אותו חזרה במים, בעצם מה עושה? מאתחל אותו. מחזיר אותו חזרה לנקודת ההתחלה. ממלא אותו שוב מים, מפה נתחיל את העולם מחדש. אגב, איפה כולנו צמחנו? בבטן של האמא, בתוך השלייה, בתוך מה היינו? בתוך מים. החיים מתחילים ממים. אז כשהמחשב מתמלא בווירוסים, ומתמלא בתקלות ותוכנות שממלאות הזיכרון, מה אתה עושה? אתה לוחץ על ריסט, דורק למים. אתה לוחץ על ריסט. אתה מפעיל את המחשב מהתחלה, וככה הזיכרון מתנקה, נכון? מכל התוכנות שמעיפות אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה לנקות את העולם הזה. מה עושה? ממלא אותו במים, מחזיר אותו לנקודת ההתחלה. הוא ממלא אותו במים, אומר, מפה נתחיל עולם חדש. פשוט ממלא אותו במים כמו שהוא היה בהתחלה, ומפה אפשר להתחיל את העולם מחדש. זה תפיסה אחת. תפיסה עוד יותר עמוקה, עוד יותר חסידית. אדם שהוא תמה, הולך למקווה, נכנס לתוך מים, למה? מה הרעיון הזה של הטבילה? אתה נכנס לתוך מקווה, אתה נטהר. מישהו פעם חשב מה הפסיכולוגיה שבזה? מה הרעיון שאתה נטהר בתוך מים? כתוב בחסידות דבר מאוד מאוד יפה. טבילה, אותיות, הביטול. טבל, אותיות, בטל. הרעיון שכשאתה נכנס לתוך מים, אתה מאבד את המציאות שלך בתוך המים. אין לך שום משמעות. כשאדם נכנס לתוך מים, הוא לא שווה כלום. אם יישאר שם כמה דקות, הוא ימות. כל הגדלות שלו, כל החוכמות שלו, כל הזה, כלום לא שווה. הוא מתבטל בתוך המים, ואז כשהוא יוצא, הוא יוצא מציאות חדשה. כי רגע אחד הוא יתבטל, הוא כאילו נגמר, יוצא חזרה, מתחיל מהתחלה. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מכניס את כל העולם למקווה. תובל את כל העולם במים, העולם מאבד את המציאות שלו ביחס למים, ומפה הוא מתחיל מהתחלה. אז זאת תובנה שנייה. תובנה ראשונה אמרנו, מאתחל את העולם, ממלא אותו
בכלים.
מה? גם לכלים. התובנה הראשונה הייתה, ממלא את העולם במים כדי לאתחל אותו, כדי ללחוץ על ריסט, כי זה מה שהיה בהתחלה. דבר שני, ממלא את העולם במים כדי לבטל את העולם ביחס למים. כל העולם הזה מאבד את המציאות שלו, אין לו כלום, כי הוא כולו נכנס לתוך מקווה של מים. והדבר האחרון והכי יפה מהכל. למים יש תכונה מופלאה. במים אין אגו. הנבראים שחיים במים, הם בטלים למים, הם לא יכולים לחיות בלי המים, לא עדו, לא אלה שהם גם מבשתים. היצורים הימיים, הם חייבים את המים. לא יכולים לצאת רגע אחד ממים. היצורים היבשתיים, יכולים להסתובב בכל מקום, להיכנס למים, ליבשה, בכל מקום יהיו. היצורים הימיים, מוכרחים את המים. לא יכולים להתנתק רגע מהמים. מה זה אומר? במים אין אגו. מי שמחובר למים, חייב להיות כל הזמן מחובר למים. כתוב בקבלה, כתוב בחסידות, שבזה המים זה משל, זה דוגמה לעולם האמיתי. עולם שבו אין אגו, שבו כולנו בטלים למציאות האמיתית, שכל אחד יודע שהוא חי מהקדוש ברוך הוא ולא יכול לחיות בלי זה. אז מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא מציף את העולם באור אלוקי מאוד מאוד גבוה, במים, שמים מסמלים את הביטול, מסמלים את זה שאי אפשר לחיות בלי הקדוש ברוך הוא, ומפה הוא מתחיל עולם מחדש. רק שנייה, אז רק נסכם, מה?
שזה רמז מסוים, אם אתה לוקח את המילה מים.
נו.
יש
40 למעלה, 40 למטה. אז יפה מאוד, תודה, יש הרכוח. אז נסכם את מה שאמרנו. הרעיון של המים זה מחשבה תחילה כדי לתקן את העולם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להחריב את העולם, אז הוא היה עושה רעידת אדמה. הוא היה עושה שורף אותו באש. אבל אם הוא רוצה לתקן את העולם, איך אתה מתקן את העולם? אתה מאתחל אותו. אתה ממלא אותו במים כמו שהוא היה בהתחלה, בלי כל הווירוסים, בלי כל התוכנות ריגול והתוכנות הסדוניות. אתה ממלא אותו במים כדי שהעולם יבטל את מציאותו ביחס למים. והדבר השלישי, אתה ממלא אותו במים, למה? כדי שה... כי המים, זו דרגה אלוקית גבוהה, מסוימים, שבה אין, אין אגו, בה יש רק ביטול. כל מי שחי במים, מוכרח את המים, לא יכול לחיות בלעדיה. ובמילא זה משרה בעולם, אווירה של קדושה, אווירה של טהרה, אווירה של התחלה חדשה. בואו נקרא, במובן מספר 5 באמצע, תוכן מליקותי שיחות חלק למד, רואים את זה, זה קטע קצת ארוך, נקרא אותו, נהיה מאוחר, תוכן מליקותי שיחות חלק למד, אומר הרבי כך, כמה מעלות בהצפת העולם במאה מבול? א', מובא במדרש שמתחילת בריאתו של העולם, לא היה כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה אלא מן המים. בהתחלה כל העולם היה מים, ולאחר שעמד אור המבול ומרד בו, אמר הקדוש ברוך הוא יפנו אלו, אני אחריב את העולם ויבואו אותן שהיו בהם מקודם, המים. היה מים, היה הכל טוב, כולם ברכו את הקדוש ברוך הוא, בראתי עולם, התחילו צרות. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני אסלק את העולם, יחזיר את המים שהיו בהתחלה. היינו שמצבו של העולם בהיותו מכוסה במאה מבול, היה דומה למצבו בתחילת הבריאה, שלא המציאות חטא בעולם. אז זאת תובנה ראשונה. למה מים? כדי להחזיר את העולם למצב הראשוני שבו הוא היה. להתחיל מההתחלה, שהכל היה נקי, שהכל היה טוב. דבר שני, מים, כדי שהעולם יהיה שקוע במים, יהיה מבוטל ביחס למים. התוכן הרוחני של עניין המבול הוא שכל הארץ תהיה שקועה במים, שאז אין העולם נראה כלל כמציאות בפני עצמו, כמו דבר הנטבל במקווה שאותיות טבל הם אותיות בטל. ג' מים מסמלים דרגה אלוקית נעלית, שבה הנבראים הם בטלים וחלק מהמציאות האלוקית, כמו בעלי חיים הימיים שהם תלויים במים ואין להם מציאות בלעדיהם. אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה להחריב ולא רוצה להרוס, הוא רוצה לבנות. עונש נועד לבנות עולם חדש. איך אתה בונה עולם חדש? כשאתה מחזיר את העולם לנקודת ההתחלה שלו. אתה מחזיר את הבן אדם לשליה של האמא, כשהוא היה נקי, תינוקות של בית רבן. אתה מחזיר את העולם לשלב שהוא היה במים, שהוא היה נקי וטהור וזך, ומשם אתה מתחיל את העולם מחדש. אז הקדוש ברוך הוא לא בא להחריב, הוא לא בא להרוס, הוא בא לבנות עולם חדש. לבנות עולם חדש, יש פה הרבה הרבה חוכמה איך לעשות את זה. נקודה אחרונה שבה נסיים, שאלנו למה המספר 40, מה המשמעות של 40? כמו שאברהם אמר, כתוב שהמין של הוולד נוצר ב-40 יום הראשונים של ההיריון. כתוב, אם אדם רוצה להתפלל, שיהיה לו בן, בת, יש לו כבר 4 בנים, עכשיו הוא רוצה בת. יש לו 4 בנות, עכשיו הוא רוצה בן. נו, עד מתי יכול להתפלל על זה? עד 40 יום. כי עד 40 יום עוד לא נוצר מן הוולד, אז יכול להתפלל. מה אנחנו רואים פה? רואים שב-40 יום נוצרת מציאות כללית. זה הזמן שבו נוצרת מציאות חדשה. במילא, בשביל ליצור שינוי, שינוי של תורה, שינוי של תפילה, שינוי של תשובה, צריך את המספר 40. המספר 40 זה מספר שיוצר מציאות חדשה, יוצר שינוי חדש, יוצר דבר חדש. מובן גם עניין המבול, מובן גם עניין טבילה במקווה. אדם הולך למקווה ורוצה להיטהר, הוא צריך לצאת מציאות חדשה. 40 זה מספר שיוצר מציאות חדשה. העולם צריך רוצה להיטהר מכל מה שהיה בו קודם, תמלא הארץ חמס. הקדוש ברוך הוא מוריד פה 40 יומיים. כי 40 זה זמן שיוצר מציאות כללית חדשה, שינוי משמעותי, וזה הזמן להתחיל בו מחדש. רק אסיים ב... נקודה אחת, בכל אופן לקחת את זה לעולם המעשי, אמרנו תובנה מאוד חשובה. עונש לא בא להחריב, עונש בא לתקן. מה זה אומר בחיים? בתכלס, כשאני נותן עונש לילד שלי וחייבים לתת עונש, כשאבא נותן עונש, כשהורה נותן עונש לתלמיד, מה זה אומר בתכלס שהעונש בא לתקן ולא בא להרוס ולא בא לאיזה? יש דבר מאוד יפה שהם גם כן כבר מורים אומרים אותו, אבל בעצם הוא כתוב בתורה. כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן עונש מידה כנגד מידה. כן, אם הם חטאו במים, נותן עונש במים. למה? מה התובנה בזה? יש הסבר מאוד פשוט. כשאדם מקבל עונש שדומה למה שהוא חטא, הוא מבין מה רוצים ממנו. הוא אומר, אני אתמול גנבתי ממישהו כסף, היום אני מפסיד בעסקה כסף. אז הוא רואה את הקשר, הוא נזכר על מה הוא צריך לעשות תשובה. הוא מבין שבאים לתקן אותו, לא באים לנקום בו. באים פשוט לתקן אותו. גם כשנותנים עונש לילד או לתלמיד, זה צריך להיות מידה כנגד מידה. צריך להיות קשר בין העונש למה שהוא עשה. שהוא יבין. מה הקשר? על מה אתה מעניש אותו? לא כי אבא בעצבני מהעבודה. אני מעניש אותך כי חטאת במשהו. אני רוצה לתקן אותך, להחזיר אותך למוטב. שמעתי פעם ביטוי יפה לזה. בידי איש חינוך. הוא אומר, אם ילד אומר שהוא לא רוצה לאכול ארוחת ערב. למה? הוא כבר שבע, הוא לא רוצה לאכול ארוחת ערב. מה אתה עושה? תרביץ לו, זה לא יעזור. הוא רק יחשוב שאבא עצבני. תגיד לו, אוקיי, אחרי האוכל יש שוקולד במקרר. אתה לא תקבל, כי אני רואה שאתה כבר שבע. ילד אומר שאין לו כוח לעזור לסדר, כי הוא עייף. אז אומרים לו, אין בעיה, אנחנו אחרי האוכל הולכים לגינה, אבל אתה לא תלך, כי אתה עייף, אתה לא יכול ללכת לילה הזה. הרעיון הוא שעונש צריך להיות מקביל לחטא. עונש צריך להיות קשור לחטא, ואז העונש באמת מתקן. אם הילד מבין שהעונש מזכיר לו את החטא, אז הוא מבין שהעונש בא לתקן אותו. העונש לא בא לנקום בו, העונש לא בא לעשות לו דווקא. העונש בא לחנך אותו, וזה מה שעושה הקדוש ברוך הוא עם המבול. הוא מחפש עונש כזה שיגרום לעולם להתחיל מההתחלה, שיגרום לעולם לטהר את עצמו, לנקות את עצמו, לתקן את עצמו, ויהיה בעזרת השם עולם חדש.
תודה רבה.
בבקשה.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.